בתשובה לטענה שימות המשיח בוטלו עשרת הדיברות בתורת עבודת אדוני, אמר וסלי. המשיח לא ביטל את תורת המוסר שנכללה בעשרת הדיברות ונעקפה בידי הנביאים. הוא לא בא לעולם כדי לבטל חלק כלשהו בתורה. תורת אדוני היא חוקה נצחית שלא תתבטל לעולם, שכן היא כהד נאמן ונצחי בשמיים. ככתוב, והד בשחק נאמן סלע. תהילים פיתת 38. כך היה מקדמת דנה, שכן התורה לא נחקקה הלוחות תבן, אלא על ליבם של כל בני האדם בשעת בריאתם מידי הבורא. ועל אף שהאותיות שנחקקו על ליבנו באצבע אלוהים, הושחתו רבות בידי החטא, עם זאת, הן אינן ניתנות למחיקה מוחלטת, כל עוד יש לנו מצפון המבחין בין טוב לרע. כל חלק בתורת אדוני חייב להיות תקף בקרב האנושות כולה בכל הדורות. שכן התורה אינה תלויה בזמן או במקום או בנסיבות המשתנות, אלא בטבעו של אלוהים ובטבעו של האדם, ובקשר הנצחי בין שני הצדדים. ישוע אמר, בנוגע לתורה, לא באתי לבטל כי אם לקיים. אין ספק שכוונתו של ישוע כאן, העולה בקנה אחד עם כל מה שנאמר לפני ואחרי משפט זה, היא, באתי לבסס את התורה באופן מלא, וזאת חרף פרשנויותיהם של בני האדם. באתי להעביר באופן מפורש וברור את כל מה שהיה חשוך, עמום ומעופל בתורה. באתי להכריז את החשיבות האמיתית והמלאה של כל חלק בתורה, להראות את רוחב היריעה של כל דיברה וכל מצווה שניתנה בה, את הנשגבות ואת העומק, את הטהרה ואת הרוחניות שנבצרו מבינתו של האדם, הקיימים בכל ענפיה. וסלי דיבר על התאום המלא והמושלם בין התורה לבשורה. הוא הכריז, לפיכך קיימת זיקת גומלין קרובה ביותר, ככל שניתן לתארה, בין התורה לבשורה. מחד, התורה סוללת את הדרך לבשורה ומכוונת אותנו אל הבשורה. מאידך, הבשורה מדריכה אותנו תמיד לציית באופן מדויק ומלא יותר למצוות התורה. לדוגמה, התורה מצווה עלינו לאהוב את אלוהים, לאהוב את רעינו ולנהוג בענווה, בצייתנות ובקדושה. אנו חשים שאין ביכולתנו לבצע את המצוות הללו. ואכן, מבני אדם נבצר הדבר. מתי י"ט 26. אולם קיבלנו הבטחה מאלוהים להעניק לנו את האהבה הזו, להפוך אותנו לאנשים ענבים, צייתנים וקדושים. אנו נאחזים בבשורה הזו, בבשורות הטובות האלה. השינוי הזה מתחולל בנו בהתאם לאמונתנו. וצדקת התורה מתגשמת בנו על ידי האמונה במשיח ישוע. טימב ג' 15. וסלי אמר, בדרגים הגבוהים ביותר בקרב אויבי בשורת המשיח ישנם אנשים המדברים סרה בתורה, שופטים אותה קבל עם ועולם. איגרת יעקב ד' 11. ומלמדים את בני האדם לבטל, להפר, לשים קץ, לפתור מן החובה, להתיר, לחלל, לא רק מצווה אחת, בין אם הקלה או החשובה ביותר, אלא את כל הדיברות והמצוות במכה אחת. הדבר המפתיע ביותר בקשר לאשליה נוראה זו, הוא שמי שהולך שולל אחריה, מאמין בכל ליבו ומעודו, שהוא חולק כבוד למשיח, בכך שהוא שם קץ לתורתו, שהוא מרומם ומאדיר את שלטונו, בזמן שלמעשה הוא מבטל ומשמיד את תורתו. כן. אנשים כאלה מכבדים את המשיח בדיוק כמו שיהודה איש קריות קיבל את המושיע כשאמר לו שלום רבי ונשק אותו. המשיח יכול היה בצדק לומר לכל אחד ואחד מהם, בנשיקה אתה מוסר את בן האדם, לדבר על דמו ולהסיר את כתרו, אין הדבר שונה מבגידה בו בנשיקה. לבטל חלק כלשהו בתורתו תוך העמדת פנים שהדבר נועד לקידום הבשורה, זה אין לבגידה בו בנשיקה. מי שמטיב את האמונה בדרך כזו, הוא משמיד במישרין או בעקיפין מצווה כלשהי בתורה המחייבת ציות, לא יוכל לחמוק מן האשמה הזו. מי שמטיב את המשיח באופן שמבטל או מחליש בדרך כלשהי את הקלה שבמצוות אדוני, לא יוכל לחמוק מן האשמה הזו. וסלי אמר למי שטענו כי הטפת הבשורה מגשימה את כל מטרותיה של התורה את הדברים הבאים. אנו מתכחשים לרעיון זה ודוחים אותו על הסף. הוא אינו נותן מענה לתכלית הבסיסית של התורה, דהיינו, לעורר באדם את הכרת החטא, לעורר את מי ששקועים בשינה ומתנודדים על שפת הגיהנום. שאול השליח הכריז, התורה מביאה לידי הכרת חטא. לדידו, רק אשר אדם מודה בחטאו, הוא חש באמת ובתמים בצורך בדמו המחפר של המשיח. המשיח בכבודו בעצמו הכריז, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לפיכך, אין טעם להביא רופא לאדם בריא, או לאדם החושב שהוא בריא. אתם הראשונים שמשכנעים את בני האדם שהם חולים, אחרת הם לא ידעו לכם על מאמציכם. להציע את המשיח למי שליבם בריא ושלם, זה אבסורדי באותה המידה, שכן ליבם טרם נשבר. בעיקר בזמן שווסלי הטיף את בשורת החסד של אדוני, הוא ניסה בדומה לאדונו, לרומם או להדיר את התורה, ככתוב, יגדיל תורה וידיר, ישעיה מ"ב 21. וסלי ביצע בנאמנות את המלאכה שהוטלה למת אדוני. תוצאותיה הלאה, שאדוני אפשר לו לראותן היו נפלאות. לקראת סוף חייו הארוכים, למעלה מ-80 שנה, אחרי שבילה חצי מאה בשירות הבשורה כמטיף נודד, עלה מספרם של חסידיו המושבעים עד למעלה ממיליון איש. אך המספר הרב של האנשים שרוממו מן האבדון והקלון של החטא, לחיי טהרה וקדושה נעלים יותר בזכות מאמציו, וכן המספר הרב של אלה שהשיגו חוויה עמוקה ומתגמלת יותר בזכות משנתו, לא יוודע לעולם עד שמשפחת הנושאים על כל חבריה תאסף אל מלכות האלוהים. חייו של וסלי מהווים לקח מאלף לכל משיחי. הלוואי שהאמונה, הענווה, הלהט הבלתי נילא, ההקרבה העצמית והמסירות שמשרת זה של המשיח, יופגנו בכל קהילות המשיח בימינו. פרק 15 כתבי הקודש והרפורמציה בצרפת. במאה ה-16, תנועת הרפורמציה, אשר פרסה בפני בני האדם את כתבי הקודש, ניסתה לחדור לכל ארצות אירופה. היו ארצות שקיבלו את התנועה בברכה ובשמחה, וראו בה שליח שמימי. בארצות אחרות, הכנסייה הקתולית הצליחה במידה רבה למנוע את כניסתה של התנועה. לפיכך, אור הדעת של כתבי הקודש על השפעותיו המרוממות כמעט הוסתר לחלוטין מעיני הציבור. באחת הארצות, על אף שאור האמת חדר אליה, נבצר מן החושך להבינו. במשך מאות בשנים, האמת והשקר נאבקו זו בזה על השליטה. לבסוף, הרוע ניצח, והאמת השמימית הודחה. וזהו הדין. האור בא אל העולם, ובני האדם אהבו את החושך יותר מן האור. יוחנן ג' 19. האומה נעזבה לנפשה, לקצור את פרי הבאושים של הדרך שבחרה בה. ידה המרסנת של רוח אדוני הוסרה מן העם שבז למתנת החסד שלה. אדוני התיר לרוע להבשיל. העולם כולו חזה בפרי הבאושים של תחיית האור ביודעין. המלחמה בכתבי הקודש, שנמשכה מאות בשנים בצרפת, הגיעה לשיאה באירועי המהפכה. התפרצות נוראה זו נבע מן הדיכוי של כתבי הקודש בידי הכנסייה הקתולית. היא שימשה דוגמה מוחשית בולטת ביותר שהעולם חזה מאודו, של חריגה מן המדיניות של הכנסייה הקתולית. דוגמה של התוצאות שנבעו מתורותיה במשך למעלה מאלף שנים. הדיכוי של כתבי הקודש במהלך שלטון האפיפיורות נובע בידי הנביאים. המלאך שגילה את אירועי אחרית הימים ציין את התוצאות הנוראות שיבואו במיוחד על צרפת עקב שלטונו של איש הרשע. מלאך אדוני אמר, פרמסו את עיר הקודש, קהילת האמת, 42 חודשים, ואתן לשני הידי ונבו 1260 ימים והם לבושי סכין. כאשר יגמרו את עדותם, החיה העולה מן התהום, תעשה עמהם מלחמה, תנצח אותם ותהרגם. גביעותיהם תהיינה ברחוב העיר הגדולה, הנקראת באופן רוחני סדום ומצרים, אשר שם גם נצלב אדונם. יושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו, וישלחו מנות איש לרעהו, שכן שני הנביאים האלה יחיבו ליושבי הארץ. אחרי 3.5 ימים, באה בהם רוח חיים מאת האלוהים. הם קמו על רגליהם, ופחד גדול נפל על רוהיהם. ההתגלות י' 2-11. שתי התקופות שהוזכרו כאן, 42 חודשים ו-1260 ימים, הן זהות. שתיהן מייצגות את פרק הזמן שבו קהילת המשיח תסבול דיכוי מידי רומא. 1260 שנות שלטון האפיפיורות, שהחלו עם כינון הכנסייה הקתולית, ועלייתו על הכס של האפיפיור בשנת 538 לספירה, היו אמורות להסתיים בשנת 1798. בשנה זו, צבא צרפת פלש לרומא ואסר את האפיפיור, שמת בשלב מאוחר יותר בגלות. על אף שבתוך זמן קצר נבחר אפיפיור חדש, ההיררכיה האפיפיורית לא הצליחה מאז ואילך להשיב לעצמה את הכוח והסמכות שהיו בידיה בעבר. רדיפת הקהילה המשיחית לא נמשכה במהלך כל התקופה בת 1260 השנים. אלוהים, ברוב רחמיו על חסידיו, קיצר את פרק הזמן של המבחנים הקשים והייסורים ההזים שבאו עליהם. כשהמושיע ניבא על הצרה הגדולה שטיפול על הקהילה, הוא אמר, ואילולי קוצרו הימים מהם, לא היה ניצל כל בשר, אך למען הבכירים יקוצרו הימים מהם. מתי כבדלד 22. בזכות השפעת הרפורמציה, פסקו הרדיפות לפני 1798. באשר לשני העדים, הנביא הכריז, אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון הארץ. מחבר מזמורי התהילים אמר, נר לרגלי דבריך, והור לנתיבתי. ההתגלות י' 4, תהילים קי"ט 105. שני העדים מייצגים את כתבי הקודש, הכוללים את התנ"ך והברית החדשה. הברית הישנה והברית החדשה מהוות עדויות חשובות על מקורה ונצחיותה של תורת אדוני. שתיהן אף מעידות על תוכנית הגאולה. הסמלים, הקורבנות והנבואות בספרי התנ"ך מצביעים על המושיע העתיד לבוא לעולם. הבשורות והאגרות בברית החדשה מעידות על המושיע שבא לעולם בדיוק באופן שבו הסמלים והנבואות ניבו על אודותיו. והתן לשני הידי וינבו 1260 ימים והם לבושי סקים. במהלך מרבית התקופה הזו, עדי אדוני נותרו עלומים. שלטון האפיפיורות ניסה להסתיר מן העם את דבר האמת, ולהציג בפניו עדות שקר. וזאת כדי לסתור את עדות דבר אדוני. כשרשויות הדת והמדינה אסרו על העם לקרוא את כתבי הקודש, כשעדות הכתובים סולפה, ואנשים ושידים עשו כל מאמץ והשתמשו בכל אמצעי שיכלו להמציא כדי להסב את ליבם של בני האדם מן העדות הזו. כשמי שעז להכריז את האמיתות הקדושות של כתבי הקודש נרדף, נבגד, ניצוד, ונע, ישב בצינוק ומת על קידוש אמונתו, או נאלץ להימלט למעוזים, בהרים ולמהורות ומערות בלב האדמה. או אז ניבו העדים הנאמנים, בודם אותים סק על גופם. עם זאת, הם המשיכו למסור את עדותם לכל אורכם של 1260 השנים. בשעות האפלות ביותר, קמו אנשים מסורים ונאמנים שאהבו את דבר אדוני וכינו לכבודו. משרתים נאמנים אלה קיבלו חוכמה, גבורה וסמכות להכריז את האמת במהלך כל התקופה הזו. ואיש אם ירצה להרע להם, תצא אש מפיהם ותאכל את אויביהם. מי שירצה להרע להם בדרך זאת, מות יומת. ההתגלות י' 5. בני האדם אינם יכולים לרמוס את דבר אדוני ללא הסתכנות בעונש. המשמעות של ההשמה כבידה זו מוצגת בפרק החותם את ספר ההתגלות. אנוכי מעיד לכל מי ששומע את דברי נבואת הספר הזה. איש אם יוסיף עליהם, יוסיף עליו אלוהים את המכות הכתובות בספר הזה. ואיש אם יגרע מדברי ספר הנבואה הזאת, יגרע האלוהים את חלקו מעץ החיים ומעיר הקודש, מן הדברים הכתובים בספר הזה. ההתגלות כ"ב 18-19. אלה הן האזהרות שנתן אלוהים לבני האדם, כדי לשמור עליהם פן ישנו באופן כלשהו את הדברים שהוא גילה או ציווה בדברו. אזהרות רציניות אלה, הטומנות בחובן האשמות חמורות כל כך, חלות על כל האנשים הגורמים לאחיהם, בני האדם, לזלזל בתורת אדוני. הן אמורות לעורר חיל ורעדה בליבם של כל מי שמכריזים בקלות דעת כי לשמירת או לחילול תורת אדוני אין כל חשיבות. לדידם, אם נשמור ונחלל את תורת אדוני, לא יהיו לכך שום השלכות. כל אלה המרוממים את רעיונותיהם מעל ההתגלות האלוהית, כל אלה שמשנים את המשמעות המפורשת של הכתובים כדי להתאימם לרעיונותיהם לפי נוחיותם או להתאימם להלך הרוח של העולם, לוקחים על עצמם אחריות גדולה ומפחידה. דבר אדוני הכתוב, דהיינו תורת אדוני, יבחן ויעריך את אופיו של כל אדם, וירשיע כל אדם שלא עמל במבחן המדויק הזה, שאינו טועה לעולם. בנבואה נאמר, כאשר שני העדים יגמרו את עדותם, החיה העולה מן התאום תעשה עמהם מלחמה. התקופה שבה שני העדים ניבו, בעודם עטויים שק, הסתיימה ב-1798. בעודם מתקרבים לסיום מלאכתם, שבוצע באלמוניות, נערכה נגדם מלחמה בידי כוח שהוצג בנבואה כחיה העולה מן התהום. ברבות מארצות אירופה, הכוחות ששלטו בכנסייה ובמדינה נשלטו בידי השטן במשך מאות בשנים באמצעות שלטון האפיפיורות. אולם, כאן מוצגת התגלות חדשה של כוח סטני,